אבל כדאי לקרוא את פסוק ד' שוב. ואתה חזק, זרובבל, נאום השם, וחזק, יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק, כל עם הארץ, נאום השם, ועשו. מה זה חזק? תתחזק. כלומר, העם זקוק לחיזוק. למה הוא זקוק לחיזוק? בגלל שהזקנים שראו את הבית הראשון, בהדרו ובכבודו, קשה להם עם הבית השני, שנראה בסופו של דבר כמין בקטה, איזה צריף לעומת הבית הראשון. והבית הראשון גם היה מלך, לא רק כהן גדול. היה בכלל מדינה. כאן מדובר על קבוצה סך הכל קטנה של יהודים שעלו מן הגולה, כשרוב העם נשאר בגלות. וזה מייאש לחשוב שגאולה עוברת דרך דברים כאלה. זה כאן הבסיס לדברי חז"ל, גם במסכת ברכות בירושלמי, שהגאולה היא באה כמעה כמעה. אנחנו רואים את זה ממש בדברי הנביא כאן, שאומר, אתם רואים את הדבר הקטן הזה, הוא יהיה גדול. כי אני איתכם, נאום השם צבאות. מה זה אני איתכם? מה שאתם עושים לא מנותק מכל מה שהיה. את הדבר אשר, עכשיו אנחנו רואים לפסוק ה', את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. זה להבין שבימי חגי, העולם נמצא בתקופת מעבר. בעצם הנבואה נמצאת בנשימותיה האחרונות. כן, הנבואה עומדת להיפסק. אמנם יש עדיין תקווה שהיא לא תיפסק, אבל מרגישים איזושהי החלשות. נמצאים בעולם חדש שבו מופיעות הדתות החדשות, הפילוסופיה. ויש שאלה האם יש המשך של זהות בין עם ישראל היוצא ממצרים שקיבל את התורה בסיני לבין שווה גולת יהודה בימי חגי זכריה ומלאכי. האם זה אותו הדבר? יש הרבה פעמים טענות כאלה, אגב, במהלך ההיסטוריה, טענות שונות, מסיבות שונות וממוטיבציות שונות, שהזהות העברית לא נמשכה. גם הנוצרים אומרים את זה, אבל לא רק. מה? הזהות העברית לא נמשכה עד עצם היום. למשל, טענה כזאת אפשר לשמוע אצל ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' אומר שהעם היהודי היום זה לא העם היהודי. כי העם היהודי זה מי שמסכים, מי שמקיים את ההלכה, מקבל את העול של ההלכה. מאחר והחברה היהודית כמכלול איננה נאמנת להלכה, אז הם לא יהודים בעצם. איך הוא יכול להגיד דבר כזה? היה לו לשון ופה. הוא ראה את טובת המדינה, רק מה? יותר מזה, ישעיהו ליבוביץ' היה יהודי ציוני. יהודי ציוני. כן, הוא היה גם מפקד בהגנה בירושלים. אבל הוא לא ראה במדינה ערך דתי. אני שאלתי אותו, אז איך אתה מסביר שהרמב״ם מדבר על הלכות מלכים ומלחמותיהם? ואז הוא ענה, הרמב״ם לא העלה על דעתו שתהיה מדינה יהודית שאיננה מחויבת להלכה היהודית. שזה בעצם בא לומר שיכול להיות שיש ערך למדינה דתית כערך דתי, אבל לא למדינה הזאת. וזה בעצם עמדה חרדית מלומדת, אקדמית, אבל חרדית בסופו של דבר. כן? הרמב״ם אולי לא העלה על דעתו. האם ייתכן שהרמב״ם לא העלה על דעתו שתהיה מדינה יהודית חילונית? זאת אומרת שהרמב״ם כנראה לא קרא את ספר מלכים, ששם מדובר על המדינה של אחאב ואיזבל. כן, אבל מה, וכי הוא לא ידע ש... אחאב ואיזבל היו מלכי ישראל? אז לכן זה לא טענה. משהו כזה, כן. הוא אמר אפילו שזה שהרבנות הראשית מתמנה על ידי המדינה, זה בערך כמו למנות את אליהו הנביא על ידי איזבל. כן. כן, מה אתה אומר? אתה רוצה עכשיו לדון ברמב״ם? כן, אתה רוצה לדון עכשיו בטענות של ליבוביץ' ביחס לרמב״ם. הבאתי את ליבוביץ' רק בגלל שאני אמרתי שבמהלך ההיסטוריה מועלית הטענה שהזהות היהודית איננה ממשיכה. אין לי שום כוונה לדון ברמב״ם עכשיו, או בטענותיו של ליבוביץ'. רק רציתי להדגים את זה שדעה כזאת קיימת. זה מה שרציתי. למה לסחוב אותי אל דיון שאני מעוניין בו? כמו כן, באסלאם, כאשר למשל נשאלים מלומדים מוסלמים כיצד הם מתמודדים עם הפרקים בקוראן שמדברים על כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא עוד, אלא שעם ישראל עוד יחזור, הם אומרים אבל אתם לא בני ישראל, או בגלל שאתם חילונים, או כי אתם תערובת של כל מיני עמים שהצטרפו, וזה הגרעין היהודי המקורי עבד. אם כבר נשארו צאצאי בני ישראל, זה הפלסטינאים. יש אפילו דוקטורט של המלומד הפלסטינאי חנה סיניורה שכותב את זה. שהפלסטינאים הם צאצאי היהודים הקדומים. בסדר, לא אומר, אבל אני אומר, זה דבר שחוזר על עצמו הרבה. הטענה שהיהודים כבר לא יהודים, או שאין המשך של זהות. ברור, הטענה הנוצרית היא היותר מפורסמת. אבל יש גלגולים שונים לטענה הזאת. למשל, אצל הפילוסוף הצרפתי חילוני מאוד, סרטר, מאוד רחוק מהאמונה הנוצרית, שכתב נגד האנטישמיות. הוא אומר, האנטישמים הם אנשים רעים, כי הם חושבים שהיהודי קיים. באמת היהודי לא קיים, אז למה להיות אנטישמי? כן, משהו כזה. כלומר, זה יותר גרוע מאנטישמיות, בלי כוונה, אגב, הייתה לו כוונה טובה כשהוא כתב את זה. חזר בו. מאוחר. עכשיו, כמו כן גם, אפשר לומר, הדאגה הזאת, האם אנחנו אותו ישראל שאיתו נחרטה הברית עם אברהם, יצחק ויעקב, ואשר הוציאנו בכוח הברית הזאת מארץ מצרים, האם אנחנו אותו ישראל? אז על זה בא הנביא ואומר, את הדבר אשר קראתי איתכם, בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. זאת אומרת, יש המשך אחד של זהות דרך כל מיני גלגולי פרצופים ושינויי פרופילים, כן? אבל בסופו של דבר זה נשאר אותו הדבר. כן. כן, אנחנו בכלל, אחרי גלות של 2000 שנה, דאגות כאלה קיימות. אבל נשאלת השאלה, מה הדברים האלה נכתבו? נבואה שהוא צריכה לדורות, נכתבה. גם מה שאתה אומר זה מעניין, כי יש הרבה בפרשנות הנוצרית של התנ"ך, שאומרים שהנבואות על הגאולה נאמרו על בית שני, לא על בית שלישי. יש גם טיעונים כאלה. כן, שגם יחזקאל, מתחיית העצמות היבשות? על מקדש השלישי. אז אומרים, זה בעצם המקדש השני. כן, כן. מה? אה? ברור. אז בעצם הטענה היא שכיוון שלא התקיימו הנבואות בבית שני, אז הם התקיימו בבית שלישי. אבל הטיעון הזה הוא צריך ברור. זה בדיוק הנבואה של חגי מדברת על זה. כן, בבקשה. בני יעקב. בני יעקב. לא חיליתם. נכון, 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 ודאי. לא, זה אנחנו יודעים. יש פסוקים מפורשים, אנחנו לא מתיירים. ברור, ברור, ברור. כן, כל הטענות האלה בסופו של דבר לא עומדות בפני נצח ישראל. אבל אני אומר, דווקא בגלל, כשנאמרת טענה רדיקלית אחת, אז זה מזמין את הטענות הנגדיות. הטענה הרדיקלית, והיא הטענה של הקדוש ברוך הוא, זה שנצח ישראל לא ישקר. מול טענה כזאת, אוטומטית, מה המתנגד? המתנגד אומר, אין ישראל. מעניין, אגב, העדות הארכיאולוגית הראשונה לקיומו של עם ישראל מחוץ לתנך, מהי? הכתובת של מרנפתח, נכון? לא, לא, לא החבירו. אני אומר, המילה ישראל, כישות מדינית, קיימת. איפה זה מוזכר לראשונה מחוץ לתנך? בכתובת מרנפתח. מלך מצרים. לפי החישובים שלי, זה בתקופת נדודי ישראל במדבר. בסדר? אבל יש אומרים שיותר מאוחר, לא משנה, זה שאחד. אבל מה הוא כותב שם? שימו לב לביטוי הראשון, הפעם הראשונה שמדברים על עם ישראל. ישראל עבד, זרע אין לו. זאת אומרת, הדבר הראשון שאומרים עלינו זה שאנחנו לא קיימים. מעניין שהטענה זו חזרה גם בימי אפיון. אפיון היה כהן דת מצרי יווני באלכסנדריה. קצת אחרי חורבן בית שני, בימי יוספוס פלביוס, הוא טען שהיהודים זה המצאה מאוחרת. כי הוא רצה, הוא בא בטענות על זה שהיהודים קיבלו זכויות באלכסנדריה, זה מאוד הפריע לו. אז הוא כתב ספר נגד היהודים, שבו הוא טען בין היתר שהעם היהודי הוא עם חדש שהומצא לאחרונה, והראיה זה שהיוונים הקדומים, ההיסטוריונים טוקידידס ואחרים, מה? הרודוטוס ודאי, לא הזכירו אותם. לא הזכירו אותם, אז אם כן זה המצאה. כן, גם דניס מליקרנסוס לא הזכירו אותם, אז לא קיימים. ואז כנגד זה היה צריך יוספוס פלביוס, שכבר היה זקן, היה בארמון של דומיטיאנוס, האח של טיטוס, בירובי רומא, וצריך לכתוב ספר קטן, נקרא נגד אפיון. ספר נפלא, מאוד מומלץ לקרוא, זה הספר אפולוגטיקה הראשון לטובת היהדות שנכתב בהיסטוריה. ובספר הזה, אז מה שמעניין זה שהוא צריך לעשות מאמצים כדי להראות שהיהודים היו קיימים. טוב, הוא מצליח, לא רע דווקא. כן. מה? נגד אפיון. כן, זה קיים מספר מהדורות, יש מהדורה מצוינת בהוצאת בן צבי. בן צבי, מכון בן צבי, או יד בן צבי. יד בן צבי, יש שם מהדורה מאוד יפה, שני כרכים, כדאי לקרוא. טוב. זה נקרא נגד אפיון, מאת יוספוס פלביוס, הוצאת יד יצחק בן צבי. שמחתי לעזור. ובכן, בואו נמשיך בפסוק שלנו. ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו, זה בדיוק הנקודה. אגב, הרב קוק משתמש בפסוק הזה באורות, כדי לתאר את התחייה הלאומית של היום. תחייה לאומית חילונית, אז אולי זה לא ההמשך. ועל זה אומר הרב קוק, ורוחי עומדת בכם, אל תיראו. כן, נכון. עד, הדבר הזה היה קיים, עד שראש ממשלה אחד בישראל אמר, התנ"ך איננו הטאבו שלנו. ברגע שאותו ראש ממשלה אמר את זה, הוותיקן הקים מערכת יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. זה מעניין, הלך ביחד. ואיפה השגרירות של הוותיקן? ביפו. לא בתל אביב, כי תל אביב לא קיימת. יש יפו, עיר נוצרית עתיקה, משהו כזה. כן. טוב, פסוק ו' כי כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה. כלומר, יהיה בלגן. איזה בלגן? והרעשתי את כל הגויים. ובאו חמדת כל הגויים. ומילאתי את הבית הזה כבוד. אמר השם צבאות. על מה זה מדבר? על איזה מאורע מדובר? כן, בבקשה? אבל, לא, אני בינתיים בהצגת השאלה, לא ביקשתי תשובות. כן, אבל... על מה מדבר כאן הנביא? הוא מדבר על מאורע אדיר שבו נרעשים השמיים, הארץ, הים וחרבה. טוב, שמיים הכוונה, העולם הרוחני. יש משהו שהולך להתרחש שישנה את עולם הרוח. ואת הארץ, העולם הפוליטי. והעולם הפוליטי הזה, זה ייגע בשני פרקים. מרחבים, גם בים וגם בחרבה. כלומר, מדובר במשהו שיעבור את הים כדי להגיע לחרבה. אז זה היה אפשר לחשוב, כן, מה? זהו, משהו בעל משמעות רוחנית. זה הכוונה, לשנות את השמיים. אז זה יכול להיות בשני אופנים. או אם אתה רוצה באופן רציונליסטי, מה שבני אדם חושבים על השמיים, או אם אתה רוצה באופן מיסטי, שינוי בשמיים. איך שאתה רוצה, כן. חרבה? מה זאת אומרת? זה החרבה. המקום שבו אין ים. אין? מכל אשר בחרבה מתו, קראנו את זה בפרשת נוח. נכון? ים ויבשה. כן. זאת אומרת שפה מדובר על משהו שיבוא מעבר לים. אני חושב שהכוונה לכיבושים של אלכסנדר מוקדון. כלומר, אלכסנדר מוקדון באוניות עובר וכובש את העולם העתיק, כל העולם המזרחי, והדבר הזה בא בשם אג'נדה רוחנית, דהיינו הפילוסופיה היוונית, אם כן זה נוגע לשמיים ולארץ, וגם במובן, אתה אומר, המיסטי, זו תקופה שבה הערת השכינה עוברת דרך החוכמה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, זה המתח הרבה. והתוצאה תהיה, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. מה זה כבוד? זה השכינה. שכינה תשרה במקדש. עכשיו, האם הדבר הזה התקיים או לא? שכינה לא שרתה בבית שני. אז יש לי כמה קושיות על זה, כי פה הנביא אומר שכן. יותר מזה, הנביא זכריה, שהוא בן דורו של חגי ומתנבא יחד עמו, אומר, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. אז אם כן, איך יכול להיות שזכריה לא יודע את הגמרא שאומרת שלא שרתה שכינה בבית שני? זה שהגמרא לא יודעת את זכריה אפשר להבין, בישיבה לא לומדים תנ"ך. אבל איך הנביא לא למד תנ"ך, לא למד תלמוד, הרי בתלמוד כתוב מפורש שלא שרתה שכינה בבית שני. איך הנביא אומר ששורה שכינה בבית שני? אלכסנדר מוקדון, איזה בית זה? את איפה זה סדרות המאירי? כן, יפה, לפחות זה. טוב, עכשיו, לא, כי לפני כמה שיעורים שאלתי תלמיד, אם הוא יודע איפה זה סדרות המאירי, הוא אמר לי שהוא לא יודע. אז לפחות זה, אני מתחיל לי מהדבר הבטוח. טוב, אלכסנדר, מה? זה שאלה גדולה שאלת בני. טוב, עכשיו, אז איך באמת מיישבים את הטענה שמצד אחד לא שרתה שכינה בבית שני, מצד שני שרתה שכינה בבית שני? התשובה היא ששרתה שכינתונת. שרתה שכינתונת. זאת אומרת, שכינה, אבל בעצימות נמוכה. עכשיו, זה אומר שבית שני הוא פוטנציאל. אם זה יצליח, בית שני יהיה במדרגת בית שלישי, וזהו, ייגמר. לא מצליחים? יש משהו. למשל, נס פח השמן. נס פח השמן, השראת שכינה בבית שני. יש עוד כמה סיפורים בתלמוד, למשל, על נר מערבי, שלא היה קווה עד סוף ימיו של שמעון הצדיק. והתוספות מהירים שהוא מדי פעם היה גם כן, הנס הזה היה מתחדש. וגם בספר מכבים ב' מסופר שבימי נחמיה גם כן נדלקה האש באורח חצי ניסי על גבי המזבח. כן? יש שם סיפור קצת משונה שכתוב שהאש שהייתה על המזבח, ירמיהו קבר אותה בתוך איזה בור. בבור, והשאיר שם את האש. באו אנשי בית שני, פתחו את הבור, ומצאו נוזל שחור ושמנוני. ושפכו אותו על גבי המזבח, ובשעה שעלו קרני השמש החמה, זה נדלק. ככה כתוב בספר מכבים ב'. כן. אז אפשר אולי לתת איזה הסבר פיזי למה שקרה שם. אולי, לא יודע. חומר שחור שם, לא יודע. מה? אה? לא שומע. אולי זפת, אולי נפט? אה? אולי? לא יודע. לא יודע. וכך כתוב ב... אבל אל תנסו להרוס ככה את כל ה... עכשיו, מה? כן. So what? נכון, אז מה זה אומר? חורבן איזה בית אמרת? נכון. ואז? לא, אני לא הבנתי עם בעיה. אתה אומר, בוא תקשיב למה שאתה אומר. חורבן בית שני היה בתחילת הספירה הנוצרית. נדייק שנת 68. בסדר? 400 שנה לפני זה מגיע אלכסנדר מוקדון. אז זה היה לפני חורבן בית שני. נכון. אז איזה בית היה בנוי אז?
לא, חושב שבו החורבן נעשה...
איזה חורבן? של בית שני? מה פתאום בית שני? של בית ראשון. נכון? אנחנו כאן בימי הנביא חגי, בתחילת ימי הבית השני. אוקיי? 70 שנה אחרי חורבן הבית הראשון. אוקיי? יוצא שאלכסנדר מוקדון, כשהוא מגיע לכאן, בתקופת איזה בית? יפה.
על מה מדבר הנביא?
על מה מדבר הנביא? על בית שני?
חורבן בית שני.
איפה כתוב חורבן פה? איפה כתוב חורבן? איפה כתוב חורבן בית שני בפסוק? איפה ראית את זה? טוב, אז הוא אומר, שמיים ואת הארץ, זה החורבן של מה? של ממלכת פרס. ותאם את החרבה, והרעשתי את כל הגויים ובאו חמדת כל הגויים ומיליתי הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. נכון? הבית הזה קיים, רק הוא עדיין קטנצ'יק. הוא נראה בעיני הזקנים שעוד הספיקו לראות בילדותם את הבית הראשון, נראה להם כצריף עלוב. ועל זה הוא אומר, ומילאתי את הבית הזה כבוד. אני אומר, הדבר הזה התקיים במידת מה בבית שני, בהשראת שכינתונת, בעצימות נמוכה. כשאחד השיאים, סך הכל לקראת הסיום, היה נס פח השמן בימי החשמונאים. בסדר? זאת אומרת שזה לא משהו משהו. אבל בכל זאת, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. לי הכסף. זאת אומרת שיש איזו ציפייה. עכשיו, אם אנחנו רואים את אלה ששמעו את חגי, לא חשבו שזה יקרה עוד הרבה זמן. כי הרי הוא מדבר עם יהושע בן יהוצדק, ועם זרובבל בן שאלתיאל. אז זה יקרה מן הסתם בימיהם. נכון? התקופה החשמונאית זה כמה מאות שנים אחר כך. אז יש פה משהו שהתפקשש בדרך. נכון? או לא? אם הנביא, אם שומעי לקחו של הנביא, סברו שהדבר הזה עומד להתרחש בימי זרובבל ויהושע בן יהוצדק, שחיים עמם, וזה יקרה רק 200 שנה אחר כך, האם משהו התפקשש או לא? רגע, אני שואל אותו, הוא שואל למה? איך אני יודע? בגלל שקראנו בשיעור הזה את פסוק ד', למה שיגיש שזה נבואה אחרת? איפה אתה רואה שיש נבואה חדשה? כי מה זה כי? זה ההסבר למה שהוא ראה מקודם. עוד אחת מעט. מה זה מעט? מה זה מעט? קצת זמן, נכון. וכמה זה לקח? 200 שנה. אז זה לא מעט זמן. בסדר? כן, מה אתה אומר? כן, אפשר תמיד לתרץ. כן, אחרי מעשה, ודאי שהנבואה תאמר מעט זה 200 שנה. אבל צריך להבין שעבור שומעי הנביא באותו הזמן הם לא סברו כך. עכשיו, ייתכן גם שהיו מלחמות נוספות באותם הימים שלא דובר עליהם כל כך בנביאים. אנחנו יודעים על מלחמות שהיו אז. המוזכרות למשל, אחת המלחמות המוזכרות בתקופה היא ממש של זרובבל, זה המלחמה שבה השתתפה יהודית, נכון? יהודית בת בארי. זה מוזכר בזה ספר? בספר יהודית, נכון? ואנחנו רואים שמה מלחמה גדולה, רחבת ידיים, של כמה צבאות שעולים על יהודה. אז כך שזה מבחינת בני אותו הדור, הם סברו, ייתכן מאוד שהמלחמות שעליהן מדובר, זה המלחמות האלה, שמוזכרות בספר, ספר יהודית, יפה. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. מה זה תקוע פה? זה כאילו לא במקום, נכון? לי הכסף ולי הזהב. הסבר למה? יפה. כלומר, זה צריף עלוב, אין כסף, אין זהב. מה הקדוש ברוך הוא, אני דואג לזה. כן? ברור. גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. ובמקום הזה אתן שלום, נאום השם צבאות. עכשיו, מה זה גדול יהיה כבוד הבית הזה, הגדול מן הראשון? בית שני, לפי מה שאמרנו, היה עלוב לעומת בית ראשון. שרתה שכינה בבית ראשון, לא שרתה בבית שני. אז איך הוא יהיה? גדול יהיה. כן, מה אתה אומר? אבל גם בימי הורדוס, כמה כבר היה גדול?
לא,
הבניין. הבניין, אז באמת חז"ל אמרו, פירשו במסכת בבא בתרא, על בניין הורדוס, שזה היה יותר גבוה מבית ראשון. גם בשנים. הוא החזיק יותר שנים מאשר בית ראשון. שבית ראשון החזיק 410 שנים. ובית שני הרבה יותר. למה? כי אתה אומר 420. זה אם אתה הולך לפי סדר עולם רבה. אבל ההיסטוריונים חולקים בזה על חז"ל, וסוברים שבית שני עמד כמעט 600 שנה. כן. והשאלה היא מי צודק. כמעט כולם. אם אתה תסתכל בכל ספר היסטוריה, יהודים, כן. אם אתה תסתכל בכל ספר היסטוריה, מה היא שנת חורבן בית ראשון? בלועזית? מינוס 586. נכון? יוצא לפי זה הקמת בית שני, מינוס 516. תספור 516 ועוד 68 שנים, אתה מגיע כמעט ל-600 שנה. אבל יש לפעמים ספרים שנכתבים על ידי יהודים דתיים, והם לא שמים לב שהם כותבים דבר שסותר את עצמו. הם כותבים שמצד אחד בית ראשון חרב במינוס 586, והם כותבים את התאריך של סדר עולם, ג' אלפים שינלמד ח'. וזה לא מסתדר. בסדר? אולי רק השאלה, מי צודק? האם חז"ל בספר סדר עולם רבה, או שמה ההיסטוריונים? לא, כל הדיון זה כמה זמן ערכה התקופה הפרסית. לפי לא, לא, לא גלות בבל. גלות, שלטון פרס אחרי בניין הבית. כלומר, כולם מסכימים שהתקופה של שלטון פרס לפני בניין הבית זה 19 שנה. כולם מסכימים. מכורש עד דריווש שנה שנייה, 19 שנה, כולם מסכימים. מה קורה מבניין בית המקדש השני עד שמגיע אלכסנדר מוקדון, שזו התקופה הפרסית? אז כאן יש מחלוקת גדולה. האם 156 שנים או 40 שנה? לא, אלכסנדר אנחנו כן יודעים מתי חי. אבל עכשיו אתה רוצה לספור אחורה. ככל שאתה תאריך יותר את התקופה הפרסית אחורה, ככה אתה מחזיר את חורבן בית ראשון אחורה, וכל הקרונולוגיה אחורה. לא. זה בדיוק על זה הוויכוח. על זה הוויכוח. זאת אומרת, השאלה היא מי הצודק. האם חז"ל או ההיסטוריונים? בסדר? טוב. גדול יהיה כבוד הבית... מה? זו שאלה. עכשיו, גדול יהיה כי יש ראיות לאלה וראיות לאלה. אתה רוצה, יש ספרות שלמה שנכתבה רק על הנושא הזה. יפה. כאן כתוב שהבית הזה הוא האחרון. אם הוא האחרון, אז אין שלישי. מה אתה מדבר בית שלישי? הנה, בית שני הוא בית האחרון. אלא מה? האחרון לראשון. אתה צריך להביא הוכחה למה שאתה אומר. את רחל ואת לאה אחרונים, ואת לאה ואת ילדיה אחרונים, ואת רחל וילדיה אחרונים. אז הם אחרונים אחרי אחרונים. מה? לבכן, זה לא נכון לומר שאחרונים תמיד בסוף. מה אתה אומר? יפה. והיה, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון, והם לשני האותות האלה, ולקחת... זהו, כולי. אז השאלה היא אם הדבר השלישי הוא אות. אפשר להגיד, לא כתוב שם מפורש אות. כן, כן, משתמשים בזה. עכשיו, הגאון מוילנה אמר, והיה לכם, הרי מה הדבר השלישי שצריך משה לעשות? לקחת מן המים אשר ביאור, ושפכת היבשה, והיו לדם ביבשת. נכון? אז על זה אומר הגר"א, והיה לכם הדם, הדם הזה שמשה שופר, לאות על הבתים, על בית ראשון ובית שני. שבית שני איננו האחרון. בסדר? זה האחרון שהגיע. כן? אחרי האחרון יש עוד אחד. כן? אבל זה מעניין. האמת היא שגם עבור הנביאים דאז, וודאי עבור שומעי הנביאים, היה ברור להם שהמילה האחרון איננה דרשה, אלא כפשוטו. כן? כלומר, הייתה ציפייה שבית שני יהפוך להיות בית שלישי. כן? כן. יש על זה דיון מעניין בהשגת הראב"ד על הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם כותב שהקדושה של הר הבית ושל המקדש מתחילה מימי שלמה שקידש את המקום. ומאז לא התבטלה הקדושה הזאת עד עצם היום הזה, ולכן קדושת הר הבית היא בכל תוקפה כאילו שהמקדש קיים. בסדר? לכן הנכנס לשם בתומעה חייב כרת וכו'. זה דעת הרמב״ם. הוא אומר, אפילו שלגבי כל שער הארץ בטלה קדושה ראשונה בגלל שנכבשה הארץ בידי נבוכדנצר, אבל קדושת הר הבית לא בטלה. למה? כי קדושת הר הבית מפני שכינה ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, אף על פי שבשיממונם, בקדושתם הם עומדים. זו דעת הרמב״ם. הראב"ד, שם, על המקום, לא מסכים עם הרמב״ם. אומר, לא נכון. נסתלקה שכינה. נסתלקה שכינה, ולכן גם בטלה קדושה של הר הבית, וגם מה שעזרה עשה עם שתי התודות, לפני כן, קושיה של הרמב״ם. אם באמת לא בטלה השכינה, לא בטלה קדושת הר הבית, אז למה עזרא היה צריך לעשות טקס של קידוש הר הבית וקידוש העיר? הרי מלא זה לא בטל. אומר הרמב״ם, לזכר עשה. כלומר בלוף. וכאילו כזה. טקס, אבל זה לא היה צריך מצד האמת. הראב"ד אומר בדיוק הפוך. לא רק שבטלה הקדושה בימי בית ראשון, של ימי בית ראשון, גם מה שעשה עזרא, בכאילו עשה. כולם מסכימים שעזרא עשה בלוף. השאלה היא למה. כן? כלומר, לפי הראב"ד, עזרא עשה כאילו שהוא מקדש, אבל באמת הוא לא רצה לקדש את הבית, ויוצא לפי זה שבית שני היה בלי קדושה. זה משהו מדהים. ולמה עזרא לא רצה לקדש את המקום? משום שהוא ידע שעתיד הבית להתקדש בכבוד השם לעולם. זאת אומרת, הוא לא רצה לשים במקום קדושה נמוכה, כדי שזה לא יעכב הופעתה של קדושה עליונה יותר. הוא אומר הראב"ד, כך נגלה לי בסוד השם לרעיו. מה זה נגלה לי בסוד השם לרעיו? הראב"ד אומר, תשמע, יש לי רוח הקודש, אז אני יודע קצת יותר טוב מהרמב״ם. אני יודע שככה עזרא עשה. מאוד מוזר, לא? לא. הראב"ד הוא חי בימי רבינו אברהם בן דוד. הלא הוא הרב. זה המאה ה-12. סוף ה-11, תחיית ה-12. כן. עכשיו, מסביר הרב קוק במשפט כהן, שכשהרב עד אומר, בסוד השם נראה, הכוונה על פי הקבלה. שעל פי הקבלה יש מדרגות שונות של הערת המקדש, שבית ראשון היה בהערת הבינה, בית שני מלכות, בית שלישי בכתר, ולכן לא רצה עזרה להביא את הקדושה הנמוכה שתעכב את הקדושה יותר נמוכה. מה זה אומר? עכשיו, האם זה אומר שעזרה צפה שהמקדש השני יחרב? לא. יש לו ציפייה שהמקדש השני בבוא הזמן יתעלה. יתעלה ואז יהפוך להיות במדרגת הבית השלישי. כן? לא קרה, אז בינתיים נחרב הבית השני ואנחנו מצפים לבניין הבית השלישי. כן. מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד משהו? כן, אתה.
שלמה לא
רוצה כמו
שאלה.
לא, שלמה היה צריך לקדש את המקום. למה היא לא עולמית? לפי הראב"ד.
לא, אני אומר שגם היא לא.
היא לא מה?
היא לא קדושה
שהראב"ד דיבר על העזרה טיפה. לא, שלמה עשה קדושה הרבה יותר עליונה מקדושת עזרה. כלומר, הקדושה ששלמה חידש במקדש הייתה כל כך גדולה שהייתה יכולה להיות עולמית. עכשיו הוא מסביר את זה גם על פי הקבלה. בסדר? לא הבנתי, אתה שואל אם הוא כן נבנה או לא נבנה? נכון. אז הרמב״ם... הבנתי מה שאתה שואל. אז הרמב״ם אומר, דבר מאוד מעניין, בתחילת הלכות בית הבחירה, שאלה שבנו את בית שני, ניסו להבין את מה שכתוב ביחזקאל ולא הצליחו. מדובר על נביאים. נביאים לא הבינו את יחזקאל, ולכן עשו איזה מין תערובת היברידית כזאת. עשו בתבנית של בית ראשון, עם מה שהם הבינו ביחזקאל. מקצת הדברים האמורים ביחזקאל, וכזה עם אפשרות של שיפוץ. כן? זה כמו שאתה משאיר כמה בלוקים פתוחים כדי להרחיב פה ושם. כן, כן בבקשה. כן, ודאי, הראב"ד אומר, לכן הנכנס לשם בזמן הזה, אין בו כרת. איך הם אכלו קודשים? זה אפשר לומר כוח של חכמים. אולי אפילו למאן דאמר שיש כוח חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. יש אפילו, יש דבר כזה בגמרא, שהיה מקום שנקרא בית פגי בירושלים, שהוא היה מחוץ לתחום המקודש, ובכל זאת היו אוכלים בו קודשים קלים, ולא מיחו בהם חכמים. למה? כדי שימסירו את הנפש של המקום. כי אם יבואו גויים להילחם בירושלים, אם היהודים יחשבו שזה בתחום המקודש, יילחמו על זה יותר. אז לכן התירו אכילת קודשים קלים בגלל זה. כן, לא משנה, אני אביא לך דוגמה. זה מדגים שיש אפשרויות כאלה. כן. כן, בבקשה. זו, הנבואות שוות מאוד כי הן דבר השם. זה מה שהרמב״ם כותב, שלגבי הפרטים של תקופת הגאולה, אז הוא אומר שיש הרבה דברים שלא ברורים, כי דברים סתומים הם אצל הנביאים. ואין לחכמים מסורת בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולכן יש בהם מחלוקות בעניינים אלו. כך כותב הרמב״ם. עכשיו נשאלת השאלה, מה פירוש הביטוי שהדברים האלה הם סתומים אצל הנביאים? אפשרות אחת, לומר, זה דברים שאם היית שואל את הנביא, הנביא היה מסביר, אבל לך זה סתום. או שזה סתום אצל הנביאים, שאפילו הנביאים לא יודעים מה התוכן של מה שהם מתנבאים. וזאת למה? משום שהקדוש ברוך הוא משאיר מקום לאופציות במהלך ההיסטוריה. זה כמו שכשהמלאך מגלה לדניאל את התאריכים של הגאולה, הוא אומר לו, אל תנסה להבין, הרבה יתבלבלו בזה, בסוף כולם ידעו. בסדר? אז יש דבר כזה. למשל, אפילו ה-70 שנה שהשם אמר בפי ירמיהו לגלות בבל, יש ל-70 שנה אלה חמישה פירושים שונים, ששניים מהם טעות ושלושה נכונים. כן? כי זה חשוב לדעת שיש 70 שנה. 70 שנה זה קטגוריה. זה סוג מסוים של אופי של גלות. איך זה יורד למעשה, מחכים להוראה ממגדל הפיקוח. לדעת איך להנחית את ה-70 שנה. אבל 70 שנה יש. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי ארץ זרעך ועבדים במנותם 400 שנה. מגיע משה לבני ישראל, אומר שלום, אלוהים שלח אותי להוציא אתכם מפה. אומרים לו האורתודוקסים, לא עברו 400 שנה. כתוב ילקוט שמעוני, נכון? אומרים לו, מה פתאום? זה לא עברו, זה כתוב 400 שנה, אתם איך אתה מוציא אותנו לפני כן? יש להם גם ראיות שבני אפרים טעו בזה וכו'. ואז כן, אלקוט שמעוני אומר שמשה הלך לקדוש ברוך הוא, אמר, דיברתי איתם, הם לא רוצים, מה אני עושה? אמר לו, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, כיוון שחפץ לגאולכם, אינו מביט בחשבונותיכם. בסדר, זה כבר תירוצים פורמליים. הלאה. גדול יהיה, כבוד, אני קורא כאן פסוק ת', גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. ובמקום הזה אתן שלום, נאום השם צבאות. מה זה אתן שלום? ונתתי, הרי יש פסוק כזה, נכון? בפרשת בחוקותיי. ונתתי שלום בארץ. מה זה לתת שלום בארץ? המילה שלום בעברית מודרנית יש לה משמעות אחרת מאשר בתורה. בימינו כשאומרים שלום מכוונה ששני הצדדים מסכימים לעשות שלום ביניהם. יש גם ביטוי כזה, והיה שלום בין שלמה ובין חירם. יש דבר כזה. אבל פשט המילה שלום ונתתי שלום בארץ, הכוונה שלא יפריעו לכם. ושכבתם בין מחריד. לא, שהם לא ילחמו בכם. שיעשו מה שהם רוצים. וכתוב, הורדפתם את אויביכם, מחוץ לארץ ישראל, תצאו החוצה לרדוף אותם. אבל זה לא שיש חוזה שלום. כן, זה יותר, פה יש שלום, זה הכוונה. מה אתה אומר? כן. כן, מה? מה? היה, הייתה ממלכה חשמונאית, היה שלום. כן, יחסית. יחסית. בכלל, יש שאלה לגבי הצומות. מתי צמים על החורבן, מתי לא. הרי כתוב, כשאלו את הנביא זכריה, אז הוא אמר, האמת והשלום, יאהבו. אז הגמרא אומרת, כשיש שלום, לא מתענים. אין שלום, מתענים. אז מה זה שלום? רש"י אומר, בית המקדש. זאת אומרת, זה הולך ביחד. בית המקדש, שלום. נאום השם, צבאות. מה זה? שלמות. כן, זה מקום, זה שלם. כלומר, לך לא חסר, זה הכוונה. כן. לכן, שלום מתוך מסירה של חלק מהארץ, זה לא שלום, זה קניעה, קוראים לזה. כן, מה אתה אומר? קודם כל לא אני אמרתי את זה, מישהו כאן אמר שנבואה רעה לא חייבת להתגשם. נכון? אני לא אמרתי כן, לא אמרתי לא. אבל נגיד, אם נקבל את האמירה הזאת, אתה אומר, אם נבואות רעות לא חייבות להתקיים, אז גם נבואות טובות לא חייבות להתקיים. ואני שואל אותך, מניין לך? כי אם זה ככה, לא נוכל לבחון נביאים אף פעם. אז לכן זה לא נכון מה שאמרת. לכן, כשהנביא אומר נבואה רעה והיא לא מתקיימת, זה עוד לא אומר שהנביא הוא נביא שקר. כי יכול להיות שעשו תשובה והכל בסדר. אבל אם הנביא אומר נבואה טובה והיא לא מתקיימת, זה סימן שהוא נביא שקר. לא, זה לא משנה. זה בדיוק העניין. שהקדוש ברוך הוא בזה הבטיח לנו שהוא בוחן את הנביאים. אז אם הוא בוחן את הנביאים, סימן שנבואה טובה חייבת להתקיים. אבל יש דרכים שונות איך היא מתקיימת. זה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח להוציא את ישראל ממצרים, להכניס אותם לארץ. עשה את זה או לא? לא. הם מתו במדבר. חוץ משניים. למה היה חשוב שיהיה חוץ משניים? כדי לקיים את ההבטחה. אז לפחות שניים שיכנסו. בסדר? אז זאת אומרת שזה מתקיים, אבל איך מתקיים? זאת השאלה. אותו דבר לגבי בית שני. גדול יהיה כבוד הבית הזה הראשון, האחרון מהראשון. זה יתקיים או זה לא יתקיים? זה אכן יתקיים. אבל אני רוצה להסביר איך זה יתקיים. מה אתה אומר? לא חייבת להתקיים? כן. אלא מה? איך היא מתקיימת? יש מדרגות בזה. אני רק רוצה להסביר משהו חשוב. בית שני הביא כבוד עצום לעם ישראל. איך? אז אני אגיד משהו שהוא לא נעים, אבל הוא האמת. הממלכה החשמונאית הקימה את הנצרות. כלומר, הנצרות והאסלאם הם תולדה ישירה מהשראת שכינה בבית שני. בלי המרד החשמונאי לא הייתה התפשטות של אמונת הייחוד בעולם כולו. נכון? זאת אומרת, מה? מסיבה פשוטה. זה היה ממשיך להיות איזה מין אמונה משונה של איזה קט של משוגעים בהרי מודיעין, עם כמה כהנים שמתעקשים על זה שיש אל אחד ואין אלילות, וכל שאר העולם היה ממשיך להימשך אחרי התרבות ההלניסטית. החשמונאים תרמו שבשם אמונת הייחוד מכסחים את האימפריה ההלניסטית ומקימים מדינה. הדבר הזה הביא כבוד עצום לעם ישראל, ואז התחילו לכרות בריתות בעולם כולו. הרומאים כרתו בריתות איתנו, התלמיים במצרים כרתו בריתות איתנו, ואז אמונת הייחוד התחילה להשפיע בעולם, וזה מה שאפשר את קבלתה של הנצרות בזמנה, ואחר כך את האסלאם. זאת אומרת, החשמונאים הם המייסדים, שלא ברצונם, של הנצרות ושל האסלאם. בסדר? זאת אומרת, יצא כבוד מן הבית הזה. וזה תואם את דברי הנציב מוולוז'ין, על הפסוק שנאמר בחטא המרגלים. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתם תמותו במדבר הזה, כתוב שם, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אומר הנציב מוולוז'ין, שם בפסוק הזה ביסר הקדוש ברוך הוא את הגלות. וימלא כבוד השם את כל הארץ על ידי גלות ישראל. והוא מביא ראיה מפסוק בספר תהילים. מה? לא. זה רע, גלות. אבל יצא מזה משהו טוב. אבל זה מה שכתוב בספר תהילים. וימאסו בארץ חמדה. וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים. ולזרותם בארצות. כן? מאיפה המחבר התהילים יודע את זה? הוא קרא את הפסוק בתורה. ואולם חייני וימלא כבוד השם את כל הארץ. שוב, אתם רואים פה האופן שבו הבית נתמלא כבוד, זה האופן הזה. לכן גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הנביא חגי הוא עומד בראשית המהלך ההיסטורי שיביא לכל השינוי הגדול עד הקמת המדינה. כן, מה אתה אומר? בעקבות הניצחון החשמונאי, כן. נכון, לא כביכול. מה? היה כבוד, אבל לא כל כך. כי עדיין, בימי בית ראשון, אלוהי ישראל נחשב בסופו של דבר לאלוה הלאומי של היהודים. המחשבה שאלוהי ישראל יש לו מה לומר לעולם כולו, זה דבר שאומנם כמה נביאים דיברו עליו, אבל לא השפיע כל כך, כמו בימי בית שני ואחר כך. כן.
כן.
לא. לא, אני זוכר למה לא. כי שם נאמר, אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. זאת אומרת, זה מדובר מתוך המדינה העברית.
ברור שיש גם תנאי של שטח, כן.
ברור, יש טריטוריה. אולי היית אומר את זה על יעקב, זה משהו אחר. ופרצת ימה וקדמה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה כן, אפשר לומר על יעקב. אבל אם אתה מדבר על אברהם, מדובר דווקא מתוך הארץ. כן. למה השם נקרא השם צבאות? דיברנו על זה בשיעור הקודם. מה זה השם צבאות? אלוהי המדינה. נכון? דיברנו על זה. הבינו ראי מגמרה לזה. לא נקרא צבאות אלא על שם ישראל. עכשיו, מי הראשון בהיסטוריה שקרא לקדוש ברוך הוא בשם השם צבאות? חנה, נכון? חנה היא הראשונה, והיא אמרה, אתה תיקרא השם צבאות, כשיוולד לי בן שימשך את מלכי ישראל. נכון? ככה הבינו בגמרא? אתה זוכר את זה? איי, איי, איי. טוב, אבל למה, אתה לא שומע את השיעורים המוקלטים? בארכיון יש הכל. לא בסדר. כן, אז זה... זה הנבואה. עכשיו, אחר כך, אני כן מקבל שיש נבואה חדשה, זו זו שמתחילה בפסוק י'. בסדר? כיוון שזו נבואה חדשה, אנחנו נשמור אותה לפעם הבאה. שלום.